אנחנו בשיעורים הקודמים דיברנו על שני יסודות שהם הבסיס לשתי מידות בסיסיות בבניית בית בצורה שיכולה להשאיר את הבית עם רגליים יציבות. דיברנו על היסוד הראשון שהוא היסוד של אי הדגשת האני, אי הדגשת העצמי, אלא היכולת לקחת את המושג המשפחתי כמושג שאתה רוצה להיות חלק מהחברה, כמו שתיארנו את זה בפרק הראשון, חלק מהאנושות הכללית, כשבתחום המשפחה אתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה שנקרא משפחה. אדם, כל אדם שמתחתן, הוא צריך לעבור בראשו, בהרגשותיו, במה שהוא חושב, איך הוא מסתכל על המציאות החדשה שהוא נכנס בה, על המציאות שהיא צריכה להיות איתו כל רגע ורגע. האדם כל הזמן צריך לדמיין את הדבר הזה שבעצם הוא לא חי רק עם עצמו, הוא חי כחלק מה, כשבמשפחה, המשמעות של זה הוא חלק מהיותו איש משפחה. המשמעות של זה זה שכל דבר ודבר שנעשה, נעשה בלי ההתחשבנות מה מתאים לי, אלא תמיד זה מה מתאים לנו, מה מתאים למשפחה. נכון? שגם אני איזשהו חלק מהמשפחה, אבל יש איזשהו מהלך של התבטלות האני, זה הרגל הראשונה שעל הרגל הזאת מושתת בית טוב, שזה היסוד הזה של הוותרנות. אנחנו בעזרת השם עוד אני מניח שנתייחס לנקודה הזאת בצורה יותר מפורטת, איך עובדים על הנושא הזה של הוותרנות. בכל אופן, זה הבסיס הראשון לבניית בית, שזהו תהליך של ביטול האני. אל מול זאת, אמרנו שבוודאי יש יסוד שני בבית. היסוד השני בבית זה היסוד של האהבה, היסוד של הקרבה, היסוד של האינטימיות, ואהבה לא יכולה להיות עם האדם הוא לא בעל רגש. אם האדם לא חווה איזה שהן חוויות אישיות, אם האדם אין לו איזשהו צורך, אם אין לו איזשהו משהו שהוא מחפש והוא רוצה למצוא את הדברים שהוא מחפש אותם בצורה כזאת שלחלוק את עצמו עם מישהו אחר, זה מה שתיארנו בפרק השני של ספר בראשית, שבא כשהאדם בא להקים משפחה, אי אפשר להקים משפחה בגלל שהאדם לא מחפש את עצמו. יש באותה עוצמה בבית, זה המקום שאתה הכי תוכל להביא לידי ביטוי את הרצונות שלך, את העצמיות שלך, את הדברים שלך, את הצרכים שלך. והיסוד הזה הוא לא פחות בעל עוצמה מאשר היסוד הראשון שאנחנו דיברנו, ועל פני הדברים הם נראים כשתי יסודות שיש בהם איזושהי סתירה. אנחנו בהמשך נתייחס איך לנסות להבחן בין מתי באמת משתמשים יותר ביסוד הראשון, מתי משתמשים ביסוד השני. אני בכל אופן ברגע הזה רוצה להשלים את היסוד השלישי, שהוא אנחנו היום לא נפרט אותו הרבה, רק נזכיר שזה בעצם התפיסה שלנו, שבית יהודי, מלבד שני היסודות האלה שהוזכרו, שהיסוד הראשון, כמו שהזכרנו, אתה חלק מי. היסוד השני, את אישיותך, את עצמיותך, תוכל לחפש רק דרך קשר בין איש ואישה. אדם שאין לו קשר עם בן זוג השני, איש שאין לו קשר עם אישה, אישה שאין לה קשר עם איש, לא, האדם לא יכול לבוא לידי ביטוי, לידי התייחסות, כן, הוא לא יוכל לבוא לידי גילוי כל העוצמות והכוחות שיש בתוכו, והקשר הזה של מין ואישה זה הדרך שהאדם יוצר את עצמו, מוליד את עצמו. היסוד השלישי, שני היסודות האלה הם לכאורה שני יסודות שהם כלל אנושיים, שהם נוגעים גם לבני נוח. בעם ישראל, אנחנו בעיקר כשנדבר על הצדדים של הקשר הגופני ועוד צדדים נוספים, אנחנו אומרים שיש יסוד שלישי בקשר בין איש ואישה. לא במקרה המצוות שנוגעות למערכת משפחתית, לבניית משפחה, איך בונים משפחה, זה מערכת שכתובה בספר ויקרא. ספר בראשית הוא בוודאי מלא מדגמים של זוגיות, כן, של חיי משפחה. האבות הם בוודאי שהם יכולים להוות לנו דגמים נפלאים לאיך, כן, ליצירת הקשר בין איש ואישה, ויש מקום באמת להתבונן על חיי האבות כדגמים שכל אחד מהאבות מלמד אותנו איזשהו דגם, אבל כל הדגמים האלה של האבות זה יכול להיות צורת היישום של שני היסודות שדיברנו עליהם בתחילת ספר בראשית, היסוד של שני היסודות שדיברנו עליהם עד עתה. אחרי שעם ישראל מקבל תורה, הספר שבו אנחנו רואים שמדברים הרבה על הנושא הזה של המשפחה, זה בעיקר ספר ויקרא, פרשת חרימות, אחרי כן בפרשת קדושים. לפי דברי חז"ל, אפילו ניתן לומר שהמצוות, כן, יש דברים מעניינים בחז"ל, שהמצווה שהיא נראית מצווה הכי אוניברסלית, הכי כללית בנוגע לאומה, כן, ואהבת לרעך כמוך אני השם, שמצוות אהבת לרעך כמוך אני השם, היא מתייחסת לאיזושהי מצווה מיוחדת לאהוב אדם מישראל. כלומר, אם בפרק ראשון למדנו את היסוד של יחס של כבוד והערכה לכל אדם בהיותו צלם אלוקים, בפרשת קדושים, כשמצווים על האהבה, אז דווקא ואהבת לרעך כמוך אני השם, כלומר איזושהי מצווה של אהבה שהיא מיוחדת דווקא לרעך. וחז"ל, אני חושב שלוקחים את הפסוק הזה ודורשים אותו, שמי הוא הרעך שהכי צריכים לקיים בו את ואהבת לרעך כמוך, זה הנושא הזה של האישה. חז"ל דרשו שמצווה על האדם לפני שהוא לוקח אישה לראות אותה שמה תתגנה בעיניו, ואז הוא יעבור על ואהבת לרעך כמוך, ועוד מקורות לכך שאנחנו יכולים לראות שמצוות ואהבת לרעך כמוך, חז"ל ייחסו אותה במיוחד, שגם בזה יש מדרגות, אבל ייחסו גם את המצווה הכללית הזאת של ואהבת לרעך כמוך לעניין הזה של נשיאת ביחס לאישה. אז, אבל בכל אופן, היסוד השלישי שאחרי שניתנת תורה, ואחרי, ושאנחנו מחפשים את, מחפשים את ההגדרה, את ההתבוננות, מה מייחד בניית בית יהודי כיסוד נוסף על בניית בית אצל בני נוח, זה היסוד הזה של הקדושה. זה קודם כל בא לידי ביטוי, בצורה איך שנעשים, איך נעשה ברית, הברית והקשר שבין איש ואישה. אם אצל בני נוח הקשר נעשה בצורה כזאת שכמו שמתאר הרמב"ם מתחילת הלכות אישות, אדם פוגש אישה, היא נושאת חן בעיניו, מתחיל לחיות איתה. כלומר, הכל מתחיל בפועל מממשים את החיים, כן? פוגשים אישה ומתחילים לממשים את החיים. בעם ישראל יש לנו דרך מיוחדת איך אנחנו יוצרים את ברית הנישואים. הדרך הזאת היא שקודם כל צריך להקדיש לקדש, צריך קודם כל לעשות קידושין, ורק על בסיס הקידושין אחר כך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו מתחילים לחיות ביחד. כלומר, קודם לכל תהליך של קשר, איזשהו תובנה שצריך להיות קדושה לפני כל קשר. אחרי כן בדברי חז"ל באו ונתנו לנו את העצמה למושג הזה של הקידושין, באו ואמרו, בעצם מושג הקידושין הוא כולל בתוכו איזושהי תובנה כזאת, שלפני שאתה מתחיל לחיות עם אישה, יש תקופה של איסור, ואחרי יש תקופה של היתר. זה הוא הרי נוסח ברכת האירוסין, ברוך אתה השם הקדוש ברוך הוא עולם אשר חידשנו נשותיו, וציוונו על העריות, אסר לנו את הארוסות, ויתר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. כלומר, גם בקשר שבין איש ואישה, הקשר בין איש ואישה הוא לא מתחיל מכך שהאדם מתחיל בפועל לחיות עם אישה, אלא זה דורש קודם כל את ההתכוננות הזאת של קידושין, שזה בא לידי ביטוי, שיש איזושהי תקופה שעוד לפני שאנחנו קשורים, עוד אנחנו לא קשורים, עוד יש איזושהי איסור, האיסור הוא ביטוי לכך שאדם צריך להתכונן לדבר, בגלל שאנחנו מתבוננים על הקשר שבין איש ואישה, זה לא זה שלי יש משהו, לבן זוג שלי יש משהו, וביחד אנחנו עושים, כן, אנחנו רק עושים אחד ועוד אחד, זה יוצא שתיים. לא. ההבנה העמוקה שלנו היא שתהליך הקשר בין איש ואישה נועד לייצר איזשהו דבר חדש, יצירה חדשה, איזשהו דבר שלא היה בשנייה לפני שנוצר הקשר בין איש ואישה. איש ואישה בתפיסה, לא בתפיסה של קודש, היא תפיסה שבאה ואומרת, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם את האיש ואת האישה, יצר בהם כבר באופן טבעי את ההתמזגות הזאת, וזה כבר הכל נמצא כבר בכוח, ואין איזושהי תהליך חדש שצריך להיווצר כתוצאה מהקשר הזה שבין האיש והאישה. התפיסה של הקודש היא תפיסה שבאה ואומרת שכל מפגש שלנו, כל מפגש בין איש ואישה הוא מפגש שיוצר איזשהו מציאות חדשה, יצירה חדשה. זה ודאי דבר נכון בנוגע לקידושין, שככה נעשים לקידושין, גם זה מכתיב את הנושא הזה, שגם כשהולכים להיפרד, אז הפרידה היא לא קשורה רק בזה שנפרדים, אלא זה מחייב עוד את הדבר הזה שנקרא גט, כן, התפיסה האנושית החילונית, היא כל כך מתקשה בהבנת כל העסק הזה של הגיטין. למה היא מתקשה בהבנת כל העסק של הגיטין? כי הכל מבוסס על הקשר האנושי, על זה שבאמת שני בני אדם נקשרו אחד לשני בקשרי אהבה. ברגע שאין אהבה, הכל מתפרק. והתפיסה היהודית באה ואומרת, נכון, זה התשתית של ספר בראשית. על גבי התשתית הזאת של ספר בראשית, יש לנו בסיס יותר פנימי, יותר סגולי, יותר עמוק, שהוא היסוד הזה של הקדושה. מה, והיסוד הזה הוא זה שמכתיב שיש, לפני שניגשים אליו ביחד, יש את הקידושין. אחרי אפילו אחרי שמפסיקים להיות ביחד, יש את הגט, זה לא יכול להיות היפרדות שהיא ממילא. לפי דעתי, התהליך הזה של מה שאנחנו אומרים, את הרעיון של הקידושים, הוא נכון לא רק ברגע הראשון של חיי הנישואין. כלומר, זה לא רק נותן לנו איזושהי קריאת כיוון כשאני הולך ליצור את ברית הקידוש, את ברית הנישואין, וכשאני הולך לכן לפרק את ברית הנישואין. אלא זה איזשהו קוד בסיסי שצריך להיות כל הזמן בבית. שאם אנחנו רוצים להתייחס, נגיד, כן, למשל, דרך משל, או אני בא להסביר את העניין הזה של הימים שאיש ואישה, לפי התפיסה שלנו, לא יכולים להיות ביחד, כן, שיש ימי איסור, אנחנו יודעים שחיי הנישואים שלנו בנויים בצורה כזאת, יש ימים של היתר, יש ימים של איסור. איך להתבונן על ימי האיסור? כן, מה המבט שלנו על ימי האיסור? אז אני, בהמשך אנחנו נקדיש לזה פרקים נפרדים, אני רק עכשיו זורק איזה רעיון שהוא נוגע לרעיון השלישי שאנחנו מדברים עליו, והוא, באופן פשוט היינו אומרים שהאיסור נובע מהנפילה שהייתה בחטא אדם ראשון. כמו שהסברנו בשיעור שעבר, שמבחינתנו החטא אדם ראשון קשור לאי יכולת האיש והאישה למצוא את כל עולמם אחד בשני, אי היכולת לפתח אינטימיות שהיא ממלאת את כל החוויה שלך, את כל האישיות שלך, הנחש יכול להיכנס בגלל שהאיש והאישה לא מספיק מחוברים, ורק שם נכנס הנחש, וזוהי נקודת הנפילה, והנקודת הנפילה הזאת היא גרמה לזה שכל העולם הוא הגיע באיזושהי מידה לאיזושהי רמה של כללה, של אי אפשר בחיים שלנו להיות במצב, אין לנו את העוצמות האלה שאנחנו יכולים בכל רגע ורגע להיות ביחד. אנחנו חייבים רגעים של הפסקה. כלומר, החיים שלנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו יכולים להיות עם בן הזוג שלנו, אבל מדי פעם אנחנו צריכים את המהלך של ההתעוררות, המהלך של ההרפאיה, את המהלך הזה שטוב מאוד להיות ביחד, אבל לפעמים אנחנו מרגישים טוב גם טיפה לנוח. כן, כמה פעמים אני הייתי בסדנות לאחרי נישואין של בעולם הכללי, אז בעולם הכללי הם תופסים את זה אפילו כאיזשהו אידיאל כזה, שהוא נובע מתפיסת האינטימיות האישית. כל אדם הוא אישיות לעצמו, וכיוון שאני אישיות לעצמי, אז אני בדי פעם צריך את החירות האישית שלי. התפיסה הזאת יכולה אחרי כן לגרום להרס נוראי, שהחירות האישית שלי, מה הגבולות של החירות האישית שלי, מה הקוד של הקשר שאני יוצר עם הבן זוג שלי, ומה הקוד של מה שאני יכול להרגיש שאני לא משועבד למשפחה. כלומר, יש פה איזשהו יסוד שהוא בבסיסו יוצר את הבסיס לזה שמשפחות מתפרקות, שהנאמנות היא נאמנות במרכאות או לא מוחלטת, והצורת החיים היא בנויה בצורה כזאת של אנחנו יוצרים קשר חוזי שאנחנו נהיה ביחד. כל זוג וזוג יכול לבנות את הדגם כמה הוא רוצה להיות ביחד. יש זוג שרוצה להיות כך ביחד, יש זוג שרוצה להיות יותר ביחד. זה בוודאי לא התפיסה היהודית. התפיסה היהודית שלנו היא תפיסה שבאה ואומרת שברגע שאיש ואישה מתחתנים, המשמעות של זה שיש את כל הכוחות שנוגעים לקשר של בין איש ואישה, צריכים למצוא בתוך הבית, כמו שדיברנו בשיעור שעבר. אבל עם כל זאת, כתוצאה מהחטא, כתוצאה מהנפילה שהייתה, ואנחנו היינו צריכים לצאת מגן עדן. מגן עדן זה היה עולם שהוא כל כולו הולך בכיוון כזה שהכל אור, הכל יום. אין צורך להתעסק עם קוצים, אין צורך לאישה להתעסק עם נמבסת. זה הכל הולך לאור, כן? והיה זה אולי בחינה כזאת של משהו עתידי כזה. והיה לעת ערב יהיה יום, זאת אומרת שלא יצטרכו עולם כזה של מרחק וקרבה, מרחק וקרבה, מרחק וקרבה. אז אחד מהיסודות המרכזיים של ימי האיסור נוגעים לעניין הזה שימי האיסור הם בגלל שבפועל היכולת שלנו באמת להיות כל כולנו בתוך הבית היא יכולת שביכולת לממש אותה היא יכולת באמת מוגבלת כתוצאה מהנפילה של העולם שהתגרש בעצם מהגן עדן. אז זה היסוד הראשון שיש בהבנה שלנו למה צריך ימי איסור, או למה המציאות של ימי איסור היא באיזושהי מידה נובעת מהכישלון שלנו להיות אנשים בעלי עוצמה ולהיות כל הזמן בחיבור הזה שיש בין איש ואישה, ויש לנו איזושהי מגבלה שאנחנו כן חייבים באיזושהי מידה את הלילה לפני שאנחנו ניגשים אל היום. אבל זה צד אחד בהבנה שלנו של ימי האיסור. יש צד שני שהוא הצד של הקידושין. כלומר, ימי האיסור הם נתפסים אצלנו כימי מנוחה מצד אחד, אבל לא פחות מכך, ימי האיסורים נתפסים אצלנו כימי התכוננות. זאת אומרת, כמו שכשאני הלכתי לקדש אישה, היה את תקופת האירוסין, היה את הקידושין שהם בעצם מתחילים מ... קודם כל אני צריך לכוונן את עצמי ולנסות להפנים ולהבין את הדבר הזה שכשאני הולך ליצור קשר עם אישה אני הולך להתעסק בדבר עליון. הרי זה אחד מהדברים הבסיסיים ברגע שלנו במה אנחנו אוהבים להשקיע. אז אנחנו אנשי בית המדרש באופן טבעי, תמיד שאנחנו הולכים לאכול, אז אומרים לנו, נכון, גם אכילה צריך מתוך קודש, אבל המרץ שלנו לאכול הוא מרץ אחר מאשר שאנחנו הולכים ללמוד תורה. כשאדם הולך ללמוד תורה, אז הוא צריך להרגיש, אוי, אני הולך להתעסק בדבר הכי עליון, הדבר שהכי מקיים את העולם, הדבר שהוא הכי חשוב בעולם. המרכזיות של התורה היא מחייבת אותנו גם להתייחס לכך, שכל יום שאנחנו באים ופותחים את הספר, שנייה לפני שאנחנו פותחים את הספר, צריכים להרגיש את ההרגשה, לזאת אנחנו הולכים להתעסק בדבר גדול. בדבר שהוא בא להעשיר אותנו, בדבר שבא לתת לנו משהו מעל ומעבר למה שיש לנו לפני שנפתח את הספר. נכון? לעומת זאת באוכל, אולי זה בדיוק הפוך. אני נמצא במקום אחד, האוכל הוא דבר שיכול טיפה לסכן אותי, אני צריך להכין מגננות רוחניות כדי שהאוכל יתקרב לאיפה שאני ולא אתקרב אני לאיפה שהאוכל. זה בעצם היחס בין לפני שאני הולך לאכול, לפני שאני הולך ללמוד תורה. שלפני שאני הולך ללמוד תורה אני הולך ואני צריך להכין את עצמי לקראת עלייה, לפני שאני הולך לאכול במדרגה הרגילה, אני צריך להכין לי את התרופות שאני חס וחלילה לא אנחות לרמה של האוכל, אלא אנסה להביא את האוכל לאיפה שאני נמצא. מה התחושה שצריכה ללוות אותנו כשאנחנו משקיעים בבית? מה התחושה שצריך ללוות אותנו כשאנחנו הולכים ויוצרים קשר עם בן זוג שלנו? זה תחושה של עזבנו את הבית מדרש, היינו באיזשהו שיא גבוה, ועכשיו אנחנו הולכים הביתה, ואז זה כמו היחס לאוכל, אנחנו צריכים להכין לעצמנו איזושהי מגננות שלא ניפול, או המוטיבציה שלנו והיחס שלנו כשאנחנו מתעסקים בדבר הזה שנקרא קשר בין בני זוג, זה יחס אל הקודש. זה יחס לדבר עליון, זה יחס לאיזשהו דבר שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים דווקא להתרומם דרכו. זה היסוד השני שאנחנו אומרים. נכון, יש צד שהוא הצד יותר של מה שהיה עוד לפני שניתנה תורה, וזה הצד של ההתמודדות עם העולם הטבעי, וזה הצד שיכול להיות שם נפילות, וזה מה שאנחנו באים ואומרים. שימי האיסור נועדו לתת לנו את האנטיביוטיקה שאתה לא תהיה שטוף יותר מדי בהתעסקות גופנית ובכל מיני דברים שהקשר בין איש ואישה יכולים להביא את הבן אדם אליהם. זה הצד האחד של ימי האיסור וזה הצד שנובע מהנפילה. אבל יש צד אחר שהוא רק באמת דבר שהוא קשור למדרגה של עם ישראל אחרי שניתנת תורה, שהוא בעצם בא ואומר, בכל פעם שיש לנו תקופה של איסור, היא מחולקת. יש חלק ממנה שהוא מייצג את החוסן מפני הנפילות, ויש חלק ממנה שהיא נועדה לייצר את זה שבמפגש הבא שאתה הולך להיפגש, תהיה ברמה עוד יותר גבוהה. החיים שלנו מנויים באיזושהי צורה מחזורית כזאת, שכל פעם צריכים להגיע לקשר בין איש ואישה מתוך קידושין אחרים, מתוך איזושהי מדרגה אחרת, מתוך איזושהי קומה אחרת. וזה הצעד של הקידושין שיש בישראל. ככה אני חושב שניתן להסביר את הסיפור המופלא בגמרא על אותה אישה שמת בעלה בחצי ימיו, והייתה מסתובבת עם התפילין, והייתה שואלת בתי מדרש, בעלי שלמד תורה ושנה הרבה, וזה, מה קרה שמת בחצי ימיו? כן, חצי הימים, שמחה היה לו, אבל מה החצי שלא היה לו? אז עד שהיא באה, לא זוכר למי, אמרה לה, בימי, בימי איסור, מה הוא איתך? לא, מה, מה היה מערכת היחסים בינך לבינו, כשראית ראייה של דם? הוא אומר, לא נגע בי אפילו באצבע קטנה. ובימי ליבונך, מה הוא אצלך? כלומר, ימי האיסור שלנו הרי מתחלקים לימים שאישה רואה אדם, וימים שהאישה מתחילה לספור שבעה ימים נקיים. אז שאלו אותה, בימי ליבונך, מה הוא איתך? היא אומרת, בימי ליבונך? הוא היה נוגע בי, היינו מתחילים להתקרב, זה, אבל ודאי, לא הייתה דעתו על דבר אחר, זה לא זה שממש היינו לגמרי ביחד. אז מה התפיסה, מה הראש של אותו חסיד? כן, מעשה באותו חסיד, מה הראש? הראש הוא בעצם התפיסה שימי האיסור, יש בהם שני הרעיונות שדיברנו על ימי האיסור, הם ממש באים לידי ביטוי בשני תקופות שיש בימי האיסור. התקופה הראשונה של שאנחנו לפעמים בחיי המשפחה מתרחקים אחד מהשני, זה נובע מהצד של האיסור, של האנטיביוטיקה, כן, של ההתכוננות והיצירת איזשהו דבר, חסינות מפני זה שהאדם יהיה רדוף אחרי הקשר הנמוך שיש בין אישה. ואז באותם ימים בוודאי הבין אותו חסיד שאנטיביוטיקה, כשרוצים להבריא, צריכים ללכת עם זה עד הסוף. אבל ימי ליבונך, כלומר, התקופה השנייה של ימי ההתרחקות, הם כבר לא ימים של התרחקות, הם ימים של ציפייה. והציפייה, חשב אותו חסיד, שזה יכולה להיות ציפייה מדורגת. אפשר להתחיל בהתחלה לרמה אחת של קשר, ואז להמשיך וליצור את הקשר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. וזה מה שבאו ואמרו לו בבית המדרש, לא. גם כשאנחנו מדברים על הצד הזה של ההתכוננות, גם כאן צריך את כל העוצמות להקדיש בצורה הזאת שאתה כל כולך מתכונן, עוד שום דבר לא מביא לידי ביטוי בעוצמות של הקשר שבין איש ואישה, ורק כשמגיעים למי תרה, אז באמת אפשר להגיע לרמה הזאת של הקשר. אז על זה דיברנו, אז זה היסוד השלישי, שלפי דעתי כשחזל מדברים על מושג השכינה בבית, כן, הדברים הנפלאים של רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה בהם, זכו אש וחלטן, זה בעצם מדבר על היסוד השלישי, שהיסוד השלישי הוא היסוד ש... הקשר בין איש ואישה הוא לא רק האיש והאישה שיש, אלא איזשהו דבר מעל האיש והאישה שהוא מרומם אותם למדרגה אחרת, שהם יוצרים מציאות חדשה של השכרת שכינה בעולם, שהמשמעות של בעצם של דברי חז"ל זה דבר שאנחנו אבל זה חידוש נוסף שאנחנו הולכים להגיד, שאם אצל בני נוח שאין את היסוד של הקדושה, אנחנו אומרים שבית יכול להיות בנוי על בסיס שני היסודות הראשונים שדיברנו, אצל עם ישראל כנראה, כיוון שהם צריכים להיות במדרגה השלישית, אם אין להם את הרמה השלישית הזאת, אז אפילו שתי הרמות הראשונות לא יכולות להחזיק מעמד. כלומר, אם אין את הרמה הזאת של השכינה, אנחנו רואים שזה... אש, כן, אצל בני נוח, אפשר לבוא ולהגיד, יש שתי דגמים, או שהאישה היא עזר, או אישה כנגדו, כלומר, הכל תלוי במבחן שיש דרך היסודות האלה של פרשת בראשית. אצל עם ישראל, כיוון שיש להם ביכולת, או הדרישה מעם ישראל היא לבנות את הבית גם על היסוד הזה של הקודש, אז היסוד הזה הוא יסוד שכשמוציאים אותו מהבית, אז גם שתי היסודות הראשונים לא יכולים להתקיים, כן, וזה מה שכתוב במסכת קלה בפרק א', על הנושא הזה של אש ואש, היוד, ההי, שאם לא מכניסים את היוד וההי בתוך חיי המשפחה, אז באמת זה גורם לאפשרות בעם ישראל לבנות את בניית הבית, וזה הדברים שאמרנו עכשיו, זה בנוגע להבנה הזאת ששאלו אותנו, האם היסודות האלה שאנחנו מדברים עליהם בפרשת בראשית, הם יסודות שהם נוגעים רק לבית יהודי, או שהם נוגעים יסודות אוניברסליים? והאם יש משהו מיוחד בבית היהודי? אז זה מה שאנחנו בעצם מסכנים את כל את היסודות שדיברנו בהם עד עכשיו. שלושה יסודות שאנחנו בינתיים דיברנו על בניית הבית היהודי. היסוד הראשון, היסוד של להיות חלק מהמין כולו, ההוראה הכללית הזאת של פור ובור, מילאו את הארץ, לא תורה לשבת יצרה, אתה צריך להיות חלק מהאנושות כולה, כלומר המחויבות, או זה שאדם צריך לא לראות את עצמו בעיני עצמו, אלא לראות את עצמו כחלק, זה היסוד הראשון בבניית בית. היסוד השני הוא היסוד של האינטימיות, החיפוש, העצמיות, ושהוא בעצם מוביל ליסוד הזה של האהבה. והיסוד השלישי הוא היסוד של הרצון לשנות את העולם. העולם הוא ברמה אחת, דרך הקשר הזה שבין איש ואישה, העולם נהיה עולם אחר. אתה צריך ליצור בינך לבין אשתך איזשהו משהו אחר, איזושהי רמה אחרת של חיים, וזה בסופו של דבר צריך להקרין גם כל העולם כולו. כמו שמהי מגמת התורה? מגמת התורה היא לא לשיר את העולם כמו שהוא, אלא לשנות את העולם ולתת לעולם יכולת לצאת מהמדרגה שהוא נברא בה, אותו דבר, או אחד מהמקומות, אחד מהמסגרות ששם בעיקר נצטרך לדרכה לגאול את העולם, זה דרך המשפחה, דרך היישום הזה של חיי המשפחה, כשאנחנו מיישמים את זה בדרכים של הקודש, אז דרך זה אנחנו גואלים את עצמנו וגואלים את העולם. עכשיו אני רוצה בכל אופן להתייחס בעוד כמה מילים לנקודה הראשונה שהעלינו בשיעור, שהאם יש סתירה בין היסודות השונים. אז בין היסוד הזה של הקודש, כן, או מה היחס בין הקודש לבין שתי היסודות הראשונים שאנחנו אמרנו, אז באופן בסיסי אנחנו בהמשך נדבר, ואנחנו נטען טענה בסיסית שהתפיסה שלנו היא שהימי המרחק הם לא מהווים מחסום מפני כלומר, המרחק זה לא, בוודאי לא מעודד את העצמה העצמית האישית. לא זה הקודש מביא לאדם שחי חי קודש, וגם הוא לא פוגע באינטימיות הזוגית. כלומר, שימי האיסור לא פוגעים בשני היסודות הראשונים. מה בדבר היחס בין שני היסודות הראשונים? אז כאן אנחנו טיפה באמת נאמר איזשהו עיקרון, אני מניח שאחרי כן בחיים ובעצות מעשיות, אז ודאי נצטרך לתרגם את זה להרבה דברים יותר מעשיים, אבל העיקרון הוא כזה, כן, אחד מהשאלות שהם הרבה פעמים אנחנו עובדים בפניהם, זה שלכאורה, לפי היסוד הראשון של בניית המשפחה אמרנו, יש חשיבות בסיסית לוותר. שכח את הרצונות האישיים שלך. אתה נכנס למערכת זוגית, אל תחשב על עצמך. זה היסוד הראשון בבניית הבית. הדבר השני, אל תשכח את עצמך, תחפש את עצמך, תחווה את עצמך, תחווה את עצמך על ידי המגע עם הבן זוג השני, על ידי חיפוש של הבן זוג השני, על ידי הקשר עם הבן זוג השני, אבל תחווה את עצמך. אז מה באמת? האם אנחנו יכולים לבוא לנסח איזשהו קוד התנהגותי? מתי אנחנו מוותרים? או מתי אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהוויתור הוא זה, נעשה בצורה, כן, זה הנושא שצריכים לוותר? ומתי הוויתור הוא דבר לא טוב? הוא דבר שיכול להרוס את המשפחה. זה ברור לנו. שלמה טוב לוותר אנחנו מבינים. למה גם לא טוב תמיד לוותר? צריכים גם להבין את הדבר הזה. אם יהיו שלהם בני זוג, שבן זוג אחד כל הזמן מוותר. כל הזמן מוותר. כל הזמן אומר, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, הכל טוב, לא משנה, לא משנה, לא משנה, הכל טוב, זה משגע. זה הורס. אני זוכר, היה כן, נניח, אני לא נותן דוגמאות אישיות, נניח אדם, בחור ישיבה, האישה אומרת לו, אני מאוד רוצה שתבוא, אני רוצה לקנות סמלה, קשה לי להחליט איזה סמלה אני אוהבת, בוא תעזור לי, אני רוצה שתעזור לי, נגיד, למצוא סמלה. מה לבחור ישיבה, בין סמלות אישה, מה הוא צריך את הדבר הזה, הוא לא רוצה את הדבר הזה, לא מעניין אותו הדבר הזה, זה משגע אותו, מה אני צריך עכשיו ללכת? אבל האישה ביקשה, טוב, נו, בשביל האישה אני מוכן. טוב, מביאה אותו האישה לחנות הראשונה, כן? והבעל אומר, רואה את האישה הזאת, רואה את הסמלה. כן? הוא אומר, אתה יודע, לא משנה, זה יפה, זה יפה, זה יפה, כל הסמלות בחנות יפה. אז זה משגע את האישה. מצד אחד, זה מאוד נחמד לה, שהבעל שלה אומר, הכל נחמד, מצד שני, בשביל מה הביא אותו? בשביל להגיד לה שזה לא משנה? כן? עכשיו, אני נתתי את הדוגמה הכי פשוטה, שאישה היא מגדירה, הצורך שלה שתגיד לי, אם זה הסמלה שהיא יפה, מיוחדת לי, או שזה לא משנה. לא, אני הבאתי אותך בשביל להגיד לא משנה, כן, הבאתי אותך בשביל שתגיד, וואי, זה באמת סמלה נחמדה, קחי אותה, זה מאוד נחמד לך, מתאים עלייך לזה, יאללה, תגני את זה. זה מה שיש לך רוצה כשהיא מביאה את הבעל, שכן, לראות האם מתאים לה, זה, אם הוא מבסוט מזה, לא מבסוט מזה, תגיד משהו שלך, את הטעם שלך, זה, לא. עכשיו, זה בדבר הגשמי הפשוט, שבאמת, זה משגיע, אבל גם גם בעצם בכל מיני דברים שאנחנו עושים בבית. כן, האישה שואלת, אבל מה אתה רוצה לאכול? לא משנה. כן? האישה מסכנה, היא רוצה לתת לך משהו שאתה רוצה, ואתה כל הזמן אומר לה, לא משנה, לא משנה, לא משנה. אי אפשר ליצור אינטימיות, אי אפשר ליצור קשר, אי אפשר ליצור משהו שהוא מיוחד. מה אכפת לך? תגיד לה משהו שאתה אוהב, ואז יתנסה. זה הצורך. לתת משהו שהוא דווקא לך אני נותן, ואני דווקא בגלל שאתה אוהב את הדבר הזה, אני נותן לך את הדבר הזה. זה איזשהו צורך בסיסי בצורת בניית הקשר. אז למה, כן, אז למה לוותר? לוותר במובן של לא לחשוב על עצמך, ובאמת להיות כזה בלי טעם. אי אפשר לחיות עם בן אדם בלי טעם. בחרתי אותך כי יש לך טעם מסוים, ולי יש טעם מסוים, ובוא ננסה לעשות משהו עם הטעמים המיוחדים שלנו. ברגע שאתה כל דבר אומר, לא משנה, לא משנה, לא משנה, אתה הורס? אז אם הולכים בצורה קיצונית עם הנפש הזאת של הוותרנות, היא באמת, זה דבר שהוא גם כנראה לא מצליח לייצר את הבית בצורה שבן אדם מחפש שבשבילו בחרתי אותך. אז מה אם כן? מתי אנחנו נוכל להגיד ויתור נכון? או באיזה נושאים הוויתור הוא טוב? באיזה נושאים הוויתור הוא לא טוב? אז זה נוגע לאיזשהו יסוד עקרוני. מה הסיבה לזה שצריך לוותר? הסיבה לזה שצריך לוותר זה לא רק בגלל שאם לא תוותר, אז כל הזמן תריבו. זה לא רק דרך איך להגיע לפשרות. כלומר, הוויתור הוא לא דרך איך להגיע לפשרות רק. אלא הוויתור זה איזושהי עבודה שכל אדם ואדם, הוא נולד באיזושהי תחושה שהוא חווה את עצמו, חי את עצמו. משהו אגואיסטי כזה, משהו שהוא מרגיש את את האישיות האישית שלו, את האישיות הפרטית שלו. והוויתור הוא שהאדם באמת מצליח לצאת מהקטנות הזאת שלו ולהיות אדם שמסוגל לראות את האחר, להיות קשור לאחר. כלומר, הוויתור הוא לא רק צורה איך להגיע לפשרות. כי אם צורה להגיע לפשרות, אז יכול להיות שאם אתה חי עם אדם שיודע ללמוד לוותר מאוד, ואתה נגיד לא יודע לוותר, אז הוא יהיה הוותרן הקבוע, אתה תהיה הקפדן הקבוע, והכל נחמד, הגעתם לפשרה נחמדה. אבל בסופו של דבר זה יהיה דבר רע מאוד. כי אם אתה לא צריך בשום דבר לוותר, אז אתה לא נבנה. כלומר, הוויתור הוא נצרך בשביל כדגם, כדרך איך שהאדם בונה את עצמו. האדם שיש לו איזושהי סיטואציה בבית שהוא צריך לוותר, לא יראה בזה שהוא מפסיד נקודות. להפך, כל ויתור שהאדם מוותר, האדם צריך להיות מבסוט. למה הוא צריך להיות מבסוט? כי הוא לא הפסיד, הוא הרוויח. הוא הרוויח, מה הוא הרוויח? לא בזה שאין מריבות בבית רק. לא רק בזה שהגעתם לפשרה ואז אתם חיים בבית נינוח. אתה נבנית כשאתה מוותר. כשאתה לא נשארת באחוז בעצמך רק ובקטנות שלך זה, אז אתה הולך ונבנה. כל ויתור הוא מגדל את הבן אדם. זה באמת הצורך לוותר. כלומר, הצורך לוותר זה איזשהו דבר שהוא לא רק לי שיבושי הכרחי, אלא זה באמת הצורה שאנחנו הולכים ונבנים. מכל ויתור אנחנו הולכים וצומחים. עכשיו, מתי יש באמת צורך לוותר? הצורך לוותר הוא שאני באמת מרגיש משהו שהוא משהו קטן. אם למשל אני מרגיש את גופי, או אני רוצה, נגיד, יש איזה אוכל טעים שאני רוצה לאכול. ואז, מי אוכל את האוכל הזה? האם אני אוכל? או אשתי תאכל את האוכל הזה? אם אתה מוותר, אז באמת אתה הצלחת להתגבר על זה שאתה רוצה את האוכל הטעים הזה, ואז אתה נהיית האדם שהוא מעבר רק לאוכל הטעים. אבל אם האדם, הוא בעצם, הדיון שלו, זה, יש לו איזשהו ערך מסוים, איזושהי מידה אילאית שיש לו, או כן, איזושהי חוויה רוחנית, איזשהו דבר עליון, איזשהו דבר שמבטא משהו עמוק באישיותו, שמה, אם אתה מבטר על זה, אתה אולי מבטר על דבר מהותי. שמה הדרך באמת המרכזית זה לא ללכת בדרך הוותרנות, אלא שמה הדרך המרכזית זה לנסות את האני שלך להרחיב גם על האחר, לשתף את האחר בדבר הנפלא שיש, שיש לך, וככה באמת לייצר את הקשר. זאת אומרת, כשאתה אוהב את שניצל, אתה אוהב איזשהו מאכל ואתה מוותר, כי מה, אתה יכול בטעם הזה, שאתה, בתאווה הזאת שיש לך לאכול את השניצל, אתה יכול לשתף את האחר? לא. זה ממש משהו אגואיסטי, זה משהו שהוא רק לצורך שלך. אבל אם יש לך איזשהו דבר מהותי יותר, רוחני יותר, שמה הדרך היא על ידי זה שאתה מעצים את העני שלך, או מרחיב את העני שלך גם לאחר. אתה בא ואתה אומר, יש לי איזה משהו טוב. יש לי איזשהו משהו נכון, יש לי איזושהי מידה נכונה, ואני, הדרך שלי זה לכלול את האחר במידה הזאת, להביא אותו ששנינו ביחד נחווה את, את הדבר הטוב שיש לי. אז היינו אומרים, מה?
למה זה שייך דווקא לבטרנות? זה שייך
להיות עובדים? אני אומר, היסוד הזה בא ואומר, שאתה שואל את עצמך, ואהבת לרחך כמוך, ואהבת לרחה כמוך, שהאם לדרוש את הדרשה ואהבת לרחה כמוך על ידי זה שאתה מבטל את עצמך, אתה תוכל לאהוב את חברך, או דווקא על ידי זה שאתה כמוך, כן, הדרשה הזאת שבאה ואומרת, קודם כל תאהב את עצמך, רק אדם שאוהב את עצמו יכול לאהוב את האחר. מתי האהבה היא באה בצורה של הביטול של האישיות שלך? מתי האהבה באה בצורה שאתה מעצים את האישיות שלך, שאתה בעצם בא ואומר, יש לי משהו ואני לא אבטר עליו, כי אם אני אבטר עליו אני הורס משהו. להפך, והדרך זה יהיה על ידי הכנסת האחר באישיות שלי. ההכנסה, זה תלוי. האם מדובר על דבר שהוא באמת פרטי, אגואיסטי קטן, או שהדבר נובע מאיזשהו דבר כזה פרטי וקטן, או שזה קשור למשהו אמיתי יותר, משהו כללי יותר, משהו רחב יותר. כלומר, את הפרק הראשון שבא ואומר שאתה צריך לנסות להכליל, וממילא זה דורש ממך תהליך של אי-הבלטת האישיות שלך, אנחנו נעשה את זה אל מול הדברים שבאמת הם מבטאים את הצד האגואיסטי שלנו, הקטן שלנו. את הפרק השני, שהוא מדבר על העצמת העצמי, זה שהאדם מחפש את עצמו, הוא מוצא את עצמו דרך הקשר עם השני, והקשר ייווצר על ידי זה שאתה משתף את האחר באישיות שלך, ובדבר הטוב שיש לך, זה אנחנו נעשה בדבר גדול, שאמיתית השני יכול להיות שותף איתך, ולכן אתה מפסיד, או אתם תפסידו אם אתה תוותר, כי הרי יש לך דבר טוב להביא לבית, מה אתה תוותר? הבית יפסיד מזה שאתה לא תביא לידי ביטוי את הדבר שהוא טוב ואמיתי אצלך. ושם הדגם של הפרק השני הוא הדגם הנכון. כלומר, מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שבעצם ביחס בין הפרק הראשון לפרק השני, היינו אומרים שבנוגע לדברים הקטנים, בנוגע לדברים שהם באים מצד הצד האגואיסטי שבאדם, שם המהלך חייב להיות מהלך של ותרנות, ומהלך של שאתה מבטל בעצם את עצמך, ואתה לא חושב על עצמך, בנוגע לדברים אמיתיים, גדולים, מידות אילאיות, אידיאליים, כל מיני דברים כאלה, שם הדרך היא לא פשוט לבוא ולהגיד שם אני מוותר. או לא רק שלא פשוט, שם אם אתה הולך מוותר, אז בעצם אתה יכול להרוס יותר לבית שלך. איך בכל אופן חיים בבית כזה, שכל אחד ואחד יש לו ערכים, והערכים הם באמת לפעמים ערכים שהם מבטאים דברים אחרים. האם זה לא ייצור בית שיש בו מתח, וכל הזמן התגוששות בין הצרכים השונים, ובין ההרגשות השונות, אז זה בעזרת השם לדבר שיעור הבא.